שלום לכולם, אחר צהריים נעימים. אנחנו במסכת שקלים, המשנה הראשונה למעשה מציינת את המטלות שהיו על בית הדין למלא כשהגיע חודש אדר. אנחנו יודעים שבראשון לחודש אדר, ראש חודש אדר, היה על בית דין לשגר שלוחים ואכריז בכל מושבות את ההכרזה שיש לקיים מצוות מחצית השקל, וזה מפני שהחל מראש חודש ניסן רוכשים קורבנות ציבור מכספי מחצית השקל של השנה החדשה בלבד. הגמרא אחר כך תסביר לנו מדוע. וההזדמנות של ההכרזה, היום השלוחים יוצאים לא כל יום ולא כל חודש, בו ביום גם הוסיפו והכריזו כי על בעלי השדות לסייר בחרקות שלהם ולעקור כלעיים של זרעים שצמחו בהם. המשנה גם תזכיר לנו ותאמר לנו שישה דברים נוהגים בתפיו באדר. אחד, קוראים את מגילת אסתר בערים שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון. עונה של גשמים שהסתיימה שיבשה את הדרכים. לכן שלוחי בית הדין היו ממהרים לתקן אותם לטובת עולי הרגל שיבואו בניסן לירושלים. דבר נוסף, אנחנו יודעים שרוצח בשוגג גולה לעיר מקלט, ולטובת הרוצחים בשוגג, הדרכים היו צריכים להיות ללא מכשול, והתורה ציוותה לגביהם, תכין לך הדרך. אז גם היו מתקנים את הדרכים. דבר נוסף, היו שלוחי בית הדין מוודאים שהמקוואות קשרים לטבילה, מתקנים את הדרוש, מסננים את הטיט ממקוואות המים, גם בגלל שבתקופה הזו רבים אנשים שהלכו להיטהר לקראת קורבן הפסח, וגם מפני שימות הקיץ הקרבים מתמעטים מהמעיינות שבהם טובלים בחורף, ויש דרישה גדולה יותר למקוואות. דבר נוסף אנחנו נראה בגמרא בהמשך, בדף ג', ששלוחי בית הדין עוסקים בכל צורכי הציבור, ואז אנחנו קרבים לקורבן הפסח, שלוחי בית הדין היו יוצקים סיד סביבות קברים שהיו מכירים, יודעים או שומעים, לאחר שהסיד הקודם נמחה בימות הגשמים. וזה על מנת שכהנים ואנשים שעוסקים בטהרות, כמו תרומה וכדומה, לא יתאמו כשיגיעו למקום. שלוחי בית הדין גם יוצאים לשדות לבאר את הכלעיים שבעלי שדות לא ביארו לאחר ההודעה הראשונה. באלף אדם. בואו נראה את הדברים הללו בתוך המשנה. אומרת המשנה, באחד באדר משנים על השקלים. כלומר, בראש חודש אדר מכריזים על מצוות מחצית השקל ועל הכלעיים, עקירת כלעי הזרעים, ובחמישה עשר בו, כלומר בחמישה עשר באדר, קוראים את המגילה בכרכים. כלומר, קוראים מגילת אסתר בערים של מוקפות חומה, ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושים כל צורכי הרבים ומציינים, כלומר מסמנים את הקברות, ויוצאים אז על הכלעיים לעקור את כלעי הזרעים. אז כלומר למדנו במשנה כי באחד באדר מכריזים על השקלים, והשאלה שהגמרא שואלת, ולמה באחד באדר? מדוע היום הראשון לחודש אדר נקבע כתאריך הכרזה לקיום מצוות השקלים? עונה הגמרא, כדי שיביאו ישראל את שקליהן בעונתם. כלומר, למעשה, על מנת שבני ישראל יספיקו לתרום מחצית השקל עד ראש חודש ניסן, שזה עונת המצוות, יהיה לנו כלל שבכל שנה ושנה יש לרכוש קורבנות ציבור מכספי מחצית השקל שנתרמו עבור אותה שנה בלבד. כלומר, יש לנו דבר נקרא שנת מחצית השקל. והשנה הזו מתחילה ומסתיימת בניסן. לכן, חודש לפני כן הכריזו והזכירו כי יש לקיים את המצווה לקראת השנה החדשה, כלומר, ראש חודש ניסן. ותתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה, כלומר, על ידי כך תרומת הלשכה תהיה משקלים חדשים בזמן, וזה כדי שיספיקו להרים את תרומת הלשכה במועד, ראש חודש ניסן. תרומת הלשכה, כלומר, אנחנו אמרנו את זה גם בהקדמה, משמע הכסף שהורם מן הלשכה, שנשמרו כספי מחצית השקל. בתרומת הלשכה ייחדו מעות מאותה מחצית השקל עבור רכישת קורבנות ציבור. לבנה הגמרא במסכת מגילה עולה שכפי ששואלים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, כך עוסקים במצוות שקלים 30 יום קודם קיום המצווה. יש שתי דעות בעניין. מה המקור לכך שבאחד בניסן עשו תרומת הלשכה כדי לרכוש קורבנות ציבור מן התרומה החדשה? אומרת הגמרא, אומר הירושלמי, באחד בניסן. כלומר, הדעה שאומרת מהו הזמן החדש, הזמן שלה הקבוע באחד בניסן. ודברי בשמואל בר יצחק, על כך שאחד בניסן הוא התאריך לקיום תרומת הלשכה, אנחנו לומדים את זה מן הפעם הראשונה, בה קוימה התרומה הזו. אומר רבי שמואל בר יצחק, אומר הירושלמי, תרומת הלשכה, כלומר המקור של תרומת הלשכה בא לבניסן כתחילתה. שכך נעשה בפעם הראשונה, שתרמו את התרומה, אפילו שקל בכתיב, שכתוב היי בחודש הראשון, זה ניסן, בשנה השנית, באחד לחודש, הוא קם המשכן, כלומר המשכן הוא קם באחד בחודש ניסן. כלומר הוא החודש הראשון, כמו שנאמר בפסוק. פסוק נאמר, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוא קם במשכן, ולמדנו בביתה, ביום שהוא קם במשכן, בו ביום נתרמה התרומה. אז אם ככה, הרי לנו שתרומת הלשכה נעשתה בראש חודש ניסן, וכך צריך לנהוג בכל הדורות, כך אומר מר רבי שמואל בר יצחק. אבל, אומרת הגמרא, ותניא לה ביום שהוא קם המשכן, בו ביום נתרמה התרומה, ולכן, לכאורה, הפסוק בא לחזק את שיטת מה רבי שמואל בר יצחק. לעומתו, רבי תבי, רבי יושעיה בשם כהנא, כלומר רבי תבי ורבי יושעיה אמרו בשם רב כהנא, כי חכמים דרשו את זה בגזרה שווה משני פסוקים, שבהם יש מילים זהות. ככלל, אני רוצה רק שנזכור מה שלמדנו פעם, שכל מקום שאנחנו נזקקים לגזירה שווה, ללימוד של גזירה שווה, סימן שעל פי ההיגיון לא פשוט ללמוד. לכן אנחנו לומדים בגזירה שווה. מה הגזירה שווה במקרה שלנו? אומר הירושלמי את הדברים בשם כאן. נאמר כאן לחודשי, כלומר בקורבנות ציבור כתוב לחודשי השנה, ונאמר להלן במניין החודשים לחודשי השנה. אז אם ככה, מה קו החומר, מה לחודשי האמור להלן? כלומר, מה לחודשי, המילה חודשי שאמור במניין החודשים? אנחנו מתחילים למנות אותם מניסן, אין מונים אלא מניסן. אף לחודשי שנאמר כאן בקורבנות ציבור, אלא אין מונים אלא מניסן. כלומר, למעשה, התורה שמצווה על הקרבת קורבן בראש חודש, היא אומרת, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. ובפסוק שעוסק במצוות קידוש החודש נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ושנו לכם לחודשי השנה. מכאן אנחנו למדים, כי כשם שהפסוק העוסק במצוות קידוש החודש מתייחס לראש חודש ניסן, גם הנלמד מן הפסוק שעוסק בקורבן ראש חודש מתייחס לראש חודש ניסן. ולכן, אומרת הגמרא, אמר רבי יונה, אם ככה, להבנת הדברים, הגמרא תביא את דברי רבי יונה, ורבי יונה מסביר, כי רבי תבי ציטט את החלק האחרון של הברייתא. אך כדי להבין את הגזירה השווה, צריך ללמוד כל הברייתא מתחילתה. או אז, נבין שהגזירה השווה הזו באה לחתום שני נדבכים שקדמו לה. כלומר, בואו נראה את זה, אומר הירושלמי אמר רבי יונה, שבק רבי תבי ראשה דמתנית, השמיט רבי תבי תחילת הברייתא ואמר סופה. וכי לא כן תני, מה, אם לא למדנו תחת בברייתא, זאת עולה חודש וחודשו. יכול להתורם בכל חודש וחודש? כלומר, שמה יש לתרום מזה חודש וחודשו? תלמוד לומר, בחודשו לחודשי. בחודש אחד הוא תורם בכל חודשי השנה. כלומר, למעשה, רבי יונה מסביר שכך נאמר בברייתא. נו, ביקשה התורה לצוות אותנו על הקרבת קורבן ראש חודש בלבד, מספיק הפסוק, זאת עולת חודש בחודשו. אבל התורה הסיפה, ושאמרה בחודשו, זאת עולת חודש וחודשו, כי היינו יכולים להגיד זאת עולת חודש. מכאן למדנו, כי יש להביא קורבנות מתרומת הלשכה החדשה בחודשו, כלומר פה חודשו מקבל משמעות אחרת. לא משמעות של חודש, אלא משמעות של חדש. כלומר, יש חדש שבו יש חדש, חודש חדש שבו עלינו לחדש את הקורבנות. אז אומרת הגמרא, שמא נאמר שיש לתרום כל חודש? לשם כך הוסיפה התורה ואמרה לחודשי השנה. כלומר, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, כלומר, באחד מראשי החודשים של השנה, יש לחדש לתרומת הלשכה כולה. אז אם ככה, עדיין, חסרים אנחנו את הידיעה באיזה חודש מדובר. לכן הגמרא שואלת, יכול באיזה חודש שירצה? למה דווקא ניסן? עכשיו אומרת הגמרא, באה גזרה שווה לחודשי לחודשי. כלומר, מה שאמרנו מקודם, בקורבנות לחודשי השנה, ועניין של גילוש החודש לחודשי. האם מילה לחודשי? בואו נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, יכול באיזה חודש שירצה? נאמר כאן בקורבנות לחודשי, ונאמר במניין החודשים לחודשי, ללמד, זה חשבה, מה לחודשי האמור להלן, כלומר בחודשים אין מונים למי ניסן, תחילת המניין של החודשים מן התורה בניסן, אף לחודשי האמור בקורבנות, שנאמר כאן, אין מונים למי ניסן, כלומר, למעשה, אנחנו לומדים שמהפסוק ראשון הוא לכם לחודשי, שמצוות קידוש החודש, כוונת התורה לחודש ניסן, כמו בקורבן ראש חודש, שגם בו מוזכיר את המילה לחודשי, זה ראש חודש ניסן. עכשיו, אחר שהבהרנו את הדברים הללו, אומרת הגמרא, בדברי רב הונא, לשון במשנה, אנחנו אמרנו במשנה, אחד באדם משמיעין על השקלים, אומר רב הונא, מה הוא משמיעין? בואו נברר. מה פירוש משמיעין על השקלים? כלומר, רב הונא מסביר ככוונת המשנה להכרזה באוזני העם, ולא שיש לאסוף כבר את השקלים. ומאיפה הוא מוצא את זה? סמך לכך מתנו בפסוק שנאמר אצל יואש המלך. שם אצל יואש המלך לדבר מצוות מחצית השקל, כתוב ויתנו כל ביהודה ובירושלים להרי. בואו נראה את זה בגמרא, אומרת הגמרא, איך מה דעת אמר? ואשמח להכרזה, לא ללקיחה, כפי מה שנאמר, אצל יואש ויתנו כל ביהודה ובירושלים, על השקלים. ולכן, עכשיו, מכאן אנחנו לומדים שמשמיעים זה ההכרזה. מכאן ואילך, למעשה הירושלמי התמקד בהבדלים בין הדר ראשון לדר שני. במסכת מגילה נאמר שבשנה מעוברת אין כל הבדל בין חודש אדר א' לחודש אדר ב', חוץ ממצוות יום הפורים שמתקיימת באדר שני בלבד. רבי סימון מוסיף בשם רבי ישוע בן לוי, כי גם מה שאמור במשנה שלנו, שמחריבים על השקלים והקלעיים, במקרה של שנה מעוברת, נוהג רק באדר ב'. ואף אם עירה שהחריבו בחודש אדר, ולאחר מכן בידית עיברו את השנה, מחריבים שוב באדר ב'. בואו נראה את זה, אומר הירושלמי תנן, תנינן. אין בין אדר ראשון לאדר שני, כלומר אין הבדל בין דיני אדר ראשון לאדר שני, אלא מקרא, מגילה ומתנות והעדונים. קריאת המגילה ומתנות לאדוני באדר השני, שזה ההבדל היחיד. רבי סיבון בשם רבי ישוע בן לוי מוסיף, אף שימוע השקליים, הכרזת השקליים, והכרזה והעקירת כלאיים יש ביניהם. אז אם ככה, אמר רבי יוסי, נחזק את דברי רב סימון בשם רבי יהושע בן לוי, ואומר, יפה הוא אמר, שרי הכרזה והשקלים באלף אדר לא נועדה אלא להזכיר את מצוות השקלים, 30 יום לפני המועד, והיות ויש עיבור החודש, אז בוודאי יותר להזכיר שוב פעם, באדר ב', שזה 30 יום לפני החג. אמר רבי יוסי ויאות, לכן, אם אנחנו יודעים שיש שנה מעוברת, לפיכך לא ראוי להכריז באדר ראשון, 60 יום טרם מועד קיום המצווה, מדוע? ושיש חשש שאנשים יסמכו על כך שיש נתינם הרבה זמן, ובסוף ישכחו ולא יתאמו. אותו דבר, אין טעם להכריז בעניין הכלאיים בחודש אדר א', שהרי תקנו, לצאת בתדבר באדר לבדוק כלאיים, ושבתאריך הזה כבר ניתן להלחין בצמחים. ואם יצאו לשדות באדר א', עדיין אי אפשר להלחין בצמחים הדקים ולהבין ביניהם. לאור מה שאמרנו, רבי חזקי המציע לפני בני הישיבה את דעתו, כי הבני בבל הרחוקים מארץ ישראל מכריזים על השקלים בתחילת החורף, כדי שיספיקו לקיים את המצווה בזמן. רבי אולה טען שמהמשנה קיימת סתירה לדברי רבי חזקי. הרי מה נאמר במשנה? במשנה נאמר כי בשלושה פרקים בשנה היו תורמים תרומת הלשכה לפני פסח, שבועות וסוכות. ובשעה שנתנו תרומת הלשכה לפני פסח, אמרו לשם בני ארץ ישראל. בתרומת הלשכה השנייה אמרו לשם בני המדינות הסובבות את ארץ ישראל. ובתרומת הלשכה השלישית אמרו לשם בני מדי ולבני המדינות הרחוקות. כאן סתירה דברי חזקיה, בואו נראה את הדברים בתוך הגמרא. אומר הירושלמי, הרי מה שאמרו משמים על השקלים באדר, לא כדי שיביאו ישראל את שקליהם בעונתן, כלומר המשמעות של להשמיע באדר זה לא על מנת שיספיקו ישראל להביא שקליהם בזמנם עד ניסן, אם את אמר באדר הראשון, אם תאמר שיחידו באדר הראשון, יאמרו עד כדון, עד כאן, אית בשעתה שיתים יומים. יש בשנה, כלומר יש לנו עוד 60 יום מקיום המצווה. כאילו אמרו יוצאים אף על הכלאיים. אותו עניין, וכמה שאמרו שיוצאים באדר על הכלאיים, לא כדי שיהיו הצמחים ניכרים. זה בגלל שאפשר יהיה להבחין. אם אתה אמר באדר ראשון, עד כדון, נינון דקיקים, כלומר הם דקים ואי אפשר להבחין. הלאה, רבי חזקיה ביקש הסכמה לחידוש שלו, ושאל. רבי חזקיה שאל מעטה, אם כן, בני בבל משמיעים על השקלים מראשו של חורף. כלומר, מתחילת החורף, למה? כדי שיביאו ישראל שקליהם בעונתם, ותתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה באחד הניסן. על כך, היטיב רב אולה קומי רבי מנה, טען רבי אולה על דבריו לפני רבי מנה, ועתן אינם בשלושה פרקים בשנה תורמים את הלשכה. בפרוס הפסח, כלומר חצי חודש לפני פסח, פרוס מנשון פרוסה. פרוס העצרת, חצי חודש לפני חג השבועות. בפרוס החג לפני חג סוכות. כלומר, איך אתה פה אומר שמשמיעים באדר, ואתה רואה משנה אחרת שמדברת על שלושה זמנים. אז אם ככה, מה הבעיה? שיזכירו גם ב... אדר שלוש פעמים. אלא אמר לי, אמר ביולה, נעימה וחילו נאמר כך. אילם דקריבים בפרוס הפסח, אותם השקלים הקרובים. תורמים לפני הפסח, אילם דרחוקים בפרוס העצרת. אילם דרחוקים מן הון בפרוס אחד. כלומר, רבי יולה הבין, שעשו ככה כדי שגם בני חוץ על הארץ, שמאחרים לתרום, יזכו שמכספם ירכשו קורבנות ציבור. ושאם היו מרימים את תרומת הלשכה בתחילת השנה בלבד, הם לא יזוכים ככה. לכן סמוך לפסח תומים משקליהם של הקרובים, סמוך לחג השבועות תומים משקליהם של הרחוקים, סמוך לסוכות משל הרחוקים יותר. ולכן הוא שואל, מוכח מן המשנה שלא הכריזו מוקדם, שאם הכריזו מוקדם, מדוע יחרו הרחוקים? אתם מבינים את שאלה? אנחנו אמרנו שצריכים להכריז מוקדם כדי שיספיקו. אבל לא. אומר רבי יהודה, לא. משום שאנחנו רואים שמכריזים שלוש פעמים. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. אם כן, רבי מנה רוצה לענות. רבי מנה עונה לו ואומר שהדבריו אינם נכונים. ולמה? לשיטת רבי מנה, הוא אומר שהכל תורמים מחצית השקל בזמן אחד. כלומר, עד ראש חודש ניתן. אבל הפריסה של מועדי הרמת תרומת הלשכה בזמן סמוך לרגלים נועד לפרסם ולהדגיש בקרב העם שלכולם יש חלק בקורבנות הציבור. שבזמן הזה הרי כל העם מתאסף ומתפרסם הדבר. באים כולם לרגל. ובה בעת הזכירו חלקים מעם ישראל כדי לפרסם שהכל חיילים מחצית השקל, גם אלו שרחוקים. בוא נראה את זה בגמרא. אמר לי, אמר רב יהודה, זה הקושיה שלמדנו, נאמר, הילי נקרובים בפרוס הפסח, נשמי שקלי הקרובים תורמים לפני הפסח, ואילן רחוקים בפרוס העצרת, ואילן רחוקים מנו בפרוס אחת. אמר לי רבי, מה נעלו? כולה כהחטיבה, כל השקלים מתנים יחד לפני ניסן. ולמה אמרו בשלושה פרקים, כלומר שלושה זמנים תרמו, כדי לעשות רע פומבי לדבר. כלומר לפרסם שכולם שותפים בקורבן. אז אם ככה, אנחנו רואים שלמעשה מה שהמשנה מדברת שבאחד באדם משווים על השקלים באמת זה הזמן היחיד שבו השווים הוא על השקלים. ומה שהמשנה אמרה שבשלושה פרקים אנחנו תורמים את הלשכה, זאת אומרת שהיו מפרסמים את השמות של המקומות שמהם תרמו, אבל לא שתרמו באותו זמן. רב יהודה בן בר פזי בשם רבי, אמר רב יהודה בן בר פזי בשם רבי, הוא בא ואומר שישנם פסוקים הבאים שאנחנו יודעים עליו בהם, שאי אפשר לקרוא את הפסוקים הללו בלי להתחלחל מכוחו של יצר הרע. בואו נראה מתי. אנחנו מדברים על תרומות ונתינה אל הקודש. רבי יהודה בן פזי מעמיד לפנינו מספר מקרים שבהם אנחנו רואים שעם ישראל תורם, אבל הוא תורם בכל דבר. כאשר באו בני ישראל לתרום למשכן, כתוב בתורה כל נדיב לב, כלומר אנחנו מבינים, מזה מבינים שרק נדיבי הלב תרמו. אבל זה חטא העגל, אמרו והתפקעו כל העם, הדגשה למילה כולם, גם מי שלא היה נדיב לב. אז בתרומה השנייה, או במצב השני, לא התרומה, אלא במצב השני שהעם עומד מול הר סיני, כתוב היות שמשה את העם, הוא מוציא אותם, הם לא יוצאים מעצמם. אבל כששלחו את המרגלים, קראנו השבת, נאמר, ותקרבו אליי כולכם, מעצמם, ולא דירבו. מצאנו אותו דבר בקריאת ים סוף. שם נאמר אז ישיר משה ובני ישראל. משה מתחיל, ישיר, ומעורר הבני ישראל. אבל כאשר חזרו המרגלים והוציאו דיבת הארץ רעה, נאמר בפסוק, ותישא כל העדה, ויבכו העם בלילה ההוא. מעצמם, לא רצו להיכנס לארץ ישראל. בואו נראה את זה בגמרא בשמה. רבי יהודה בר פזי בשם רבי, הן נקרא ולא נבעת, איך נקרא את הפסוקים האלה ולא נתחלחל? בין דבר לדבר טוב, לטובה כתוב כל נדיב לב, תרמו. לרעה והתפרקו כל העם. לטובה ביציאה לדבר טוב, כתוב ביוצא משה את העם. הוא זה שמוביל אותם. לרעה, ותקרבו אליי כולכם, מעצמם. לטובה, בשירה לטובה, אז ישיר משה, ואחר כך ובני ישראל. לרעה, ולשא כל העדה כולם. כך אמר רבי חייא בר אבא. רבי חייא בר אבא אמר, אכן, השכימו, השחיתו. גם הנביא צפניה מזכיר בנבואה שלו התנהגות דומה. נביא צפניה אומר, אכן, השכימו, השחיתו כל על דילותם. כלומר, הוא אומר שלחטא העגל השכימו בני ישראל, והשכימו ממחורה, כמו שכתוב בתורה. ואילו בנדבה למשכן נאמר, הביאו נדבה בבוקר בבוקר, אבל לא וישכים. וכל השחטה שהיו עושים, בהשכמה היו עושים אותה. אמר רבי אבא ברכה, אין את יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. רבי אבא ברכה אומר, קשה לעמוד על אופייה של עם ישראל. מחד גיסא נתבעים לתת זהב לעגל נותנים. מאידך גיסא נתבעים לתת תרומה למשכן נותנים. עד כאן ראינו את הדיון בפסוקים הללו. אבל רבי יוסי ורבי חנינה חולק על דברי רבי אבא ברכה, ואומר כי תרומת בני ישראל למשכן לא נבע מאופי. מאיפה הוא לומד את זה? רבי יוסי ורבי חנינה לומד מן הברייתא, כי מטרת התרומה נועדה לכפר על חטא העגל, שנאמר בברייתא על הפסוק, ועשית כפורת זהב טהור. בא זהב של כפורת, ויכפר על זהב של עגל. כפורת מלשון כפרה. כלומר, כשהנדבה לצור המשכן הייתה לכפרה, ולא בגלל עניינים שבאופי. לאחר שהגמרא עסקה בתרומה בני ישראל למשכן, אנחנו נראה שברבי חזאי שמביא דברי רשב"ג, שלושה סוגי תרומות למשכן נאמרו לפסוקים, ותכף נגיע אליהם. בואו נראה את הדברים בתוך הירושה. אמר רבי אבא ברכה, אם אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו, נתבעים לעגל ונותנים. נתבעים למשכן ונותנים. טענה רבי יוסי ברבי חנינה, עד המתנית. לא. כתוב, ועשית כפורת זהב טהור, יבוא זהב של כפורת, ויכפר הזהב של עגל. ממשיכה הגמרא ומבררת עכשיו את הפסוקים שנאמרו לגבי תרומות המשכן. התרומה האחת שמחצית השקל הייתה לצורך אדני המשכן, ששימשו כבסיס לקרשים. התרומה השנייה, תרומה מחצית השקל, הקורבנות ציבור. התרומה השלישית נתרמה לצורך המשכן והמצוות שהתקיימו בו, למשל, שמן, המשחה וכו'. הפסוק שמדבר ליחוד תרומה, מדבר על תרומת האדני. הפסוק שאומר, תיקחו את תרומתי, עוסק בתרומת השקלים. ומה שנאמר בתורה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, עוסק בתרומת המשכן. ולכן, לגבי תרומת המשכן, הגמרא אומרת, כי בשונה משתי התרומות האחרות, שהיו מדודות, ולא ניתן היה לתרום להם ללא הגבלה, התרומה למשכן לא הייתה מובלת, לא בשיעור ולא בסוג התרומה. זהב, תכלת, ארגמן. זה תרומה מחצית השקל שיועדה לצור קורבנות ציבור, ניתן לתרום רק מבגעות כסף, והן, סליחה, גם מבגעות כסף וגם מבגעות זהב, אבל יש סייגים במצווה הזו. א', כולם מביאים סכום שווה, כדי שלכל ישראל יהיה אותו חלק. שתיים, התרומה אינה יכולה להיות פחות מערך מחצית השקל. כתוב הרי בתורה, העשיר לא ירבה, ודל לא ימית. הגמרא מוסיפה ואומרת כי הפסוק העשיר לא ירבה, ודל לא ימית, ממחצית השקל, יתקיים כפשוטו בתרומת האדנים. שלא תרמו אלא מחצית השקל של כסף בלבד. ואף לא ניתן להגדיל את סכום התרומה. הגמרא גם מוסיפה שתרומת האדנים, אתה מיועדת לאדנים בלבד. לכן, רבי אבון יוסיף לנו כמה שנאמר פרשת כניסה, שנרמזו שלושת סוגי התרומות, אדנים, שקלים ותרומת המשכן. בואו נראה את זה בירושלים. רבי חגי בשם רבי שמואל בן נחמן, שלוש תרומות, כלומר שלוש סוגים נאמרו בפרשה הזאת, כלומר פרשת תרומה. תרומת אדנים, תרומת שקלים ותרומת המשכן. כתוב בפסוק, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, זו תרומת אדני. מאל כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי, זו תרומת שקלים, מחצית השקל. זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זו תרומת המשקל. ועכשיו הגמרא תפרט. תרומת המשקל, המשקל, צורכי המשקל. מה שירצו, יביאו. ואין הגבלה כמה תהיה התרומה. תרומת שקלים וקורבנות ציבור, מה שירצו יביאו, כלומר, או כסף או זהב, אבל יד כולה נשווה. איך התרומה זהה? העשיר לא ירבה, ודבר ימיד עם מחציל השני. תרומת אדניים לאדניים. אמר רבי אבון, אבל בפרשה הזאת נאמר בה, שלוש תרומות, מחציל השקל, תרומה לשם, זה בפרשת כביסה, ייתן תרומת השם, ולתת את תרומת השם. כלומר, שלושת הדברים הללו הם כנגד שלושת התרומות, אדנים, שקלים ותרומת המשקל. אנחנו בעזרת השם, מחר נמשיך לדון בחלק הבא של המשנה, בט"ו באדר, בו קוראים את המגילה בכרכים.